אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
כשאנחנו חושבים על ספר, עדיין למרות התמורות הגדולות, אנחנו מדמיינים סופר שכותב חודשים ואפילו שנים מפנימי נפשו, ואז שולח את ילדו הספרותי לעולם ומייחל לאהבתו. אלא שמאותו רגע הספר נכנס לעולם אחר לגמרי, זר ומנוכר לאומנות. אפשר לומר שהוא עולה על פס ייצור. בתום העריכה יעבור אל השיווק, יחסי הציבור, מחירות, הפצה, ודינו יחרץ לבסוף בידי ההמון. האם על פי איכותו הספרותית בלבד? כמעט שלא. אולי לעתים. האם מאחר שהציבור מעדיף ספרות פופולרית? כן, אבל לא רק. הספרים שמונחים על המדפים בחנות או בספרייה? מישהו בחר בהם. מתוך שפע כתבי היד המגיעים להוצאות הספרים יוצאים לאור רק חלק, והשיקולים אינם בהכרח לטובת ספרות איכותית. ספרים טובים רבים אינם מצליחים, ומנגד ספרים גרועים נמכרים במיליונים. אז איך בעצם עובד כל המנגנון הזה של עולם המולות, ומולו באילו הכרעות צריך לעמוד? מי שעומד בראש הוצאת ספרים ובמידה רבה מנווט את עולמנו התרבותי ומשפיע עליו. נטה גורביץ', המייסדת של ליטרטי, ספרים בהתאמה אישית, עזבה את משרתה המכובדת כעורכת הראשית של ידיעות ספרים, ואחרי 20 שנה בתחום ההוצאה לאור, הלכה לעבוד בהייטק ולחקור את ההיבטים הפילוסופיים של הטכנולוגיה והשפעותיה, וכעת שווה להסתער מחדש על התחום האהוב עליה בכלים אחרים. מה זה אומר באמת להיות מולית של הוצאת ספרים גדולה? והאם עדיין אפשר לעשות משהו כדי לעצור את ההידרדרות? על כך נשמע היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום נטה.
שלום רותי, תודה שהזמנת אותי.
אז בואי נתחיל מהסוף של תקופה ארוכה שבה שימשת עורכת ראשית בהוצאה גדולה. את קבעת אילו ספרים יראו אור מתוך מיליוני כתבי יד, ואת אהבת מאוד את המקצוע הזה, אבל יום אחד את קמה ועוזבת.
נכון.
מה קרה?
מה שקרה הוא שאני נכנסתי לתחום הזה של המולות בתחילת שנות ה-2000. הייתי ילדה של ספרים ולמדתי ספרות, ספרות אנגלית וספרות כללית. זאת הייתה התשוקה הגדולה שלי וזה היה חלום לעסוק בזה באופן מקצועי. עכשיו, מולות זה דבר שכבר קורה מאות שנים. ועורכים עושים פחות או יותר את אותה עבודה כבר מאות שנים, עובדים על טקסטים ארוכים, מוציאים אותם לאור, עוצרים אותם, בוחרים אותם. ודווקא ב-20 השנה שאני עסקתי בתחום הזה, קרו דברים במולות העולמית ובמולות הישראלית, הרבה מאוד בהשפעת הטכנולוגיה, ששינו את העשייה המקצועית מן הקצה אל הקצה. ובתום תקופה באמת ארוכה ומלאת סיפוק, זאת אומרת, לפעמים באמת הייתי, הרגשתי שאני הייתי שמחה לקום ולעשות את העבודה הזאת, גם אם לא היו משלמים לי. אני הרגשתי שאני כבר לא נוגעת בטקסטים ולא מוציאה לאור את הטקסטים שמעניינים אותי. והבנתי שזה הזמן לקום וללכת ולהסתכל על התחום הזה קצת מבחוץ ולחשוב לאן הוא הולך ומה אני יכולה לעשות בו שהוא משמעותי.
אבל מה קרה? הבנתי שהשוק מאוד מאוד השתנה.
אז מה שקרה זה שבשני העשורים האלה שוק המולות נכנס למין fast forward כזה. גם בהשפעת האקסלרציה הכללית של החיים שלנו בגלל הטכנולוגיה, אבל גם בגלל מלחמות שוק בין ההוצאות, בין רשתות השיווק וכולי. ואנחנו נדרשנו יותר ויותר להוציא לאור, זאת אומרת, הדרישה הזאת מעולם לא נאמרה ככה, אבל זה היה מין כזה דבר שהוא רוגש, להוציא לאור ספרות יותר ויותר פופולרית. הקו המנחה של ההוצאות עבר במידה רבה מידי המערכת, האורחים, מידי האוצרות האדיטוריאלית, לידי השיווק. זאת אומרת, המשקל של השיווק בהכרעה של סוגי הספרים שיראו אור הלך וגדל. וזה שינה את הטקסטים שאיתם הייתה לי אינטראקציה ברמה היומיומית. ובשלב מסוים זה הפסיק להיות בשבילי משמעותי.
אז זה היה תהליך מתמשך, אבל היה רגע ספציפי שאמרת, די, לא יכולה יותר?
כן, היה מין רגע כזה. אני חושבת שזה היה בשנת 2013, כל שנה התאחדות הסופרים מוציאה מין מייל כזה לכל ההוצאות ולכל האורחים, שפשוט מבשר באיזה תאריכים מתקיים שבוע הספר, וקיבלתי את המייל הזה ואמרתי לעצמי, אני לא מסוגלת לעשות את שבוע הספר עוד פעם. זה כבר לא המקום שאני רוצה להיות פה, והרגשתי שאני סיימתי. אני לא רוצה להיות בדבר הזה יותר.
קדם לרגע הזה רגע נוסף כמה שנים קודם לכן, מולך במשרד יושב סופר בריטי מצליח שמגיע לארץ לרגל פרסום ספרו כאן, והוא ממרר בבכי. על מה ולמה?
כן, אז זה היה מין רגע שבאמת גילם בצורה מאוד מוחשית את התהליכים שעוברים על שוק הספרים העולמי. הסופר היה וויל אדמס, הוא היה רואה חשבון בריטי שבמשך 10 שנים ישב וכתב מותחן, והשקיע בו את כל מאודו, והוא הופך למין סיפור סינדרלה מולי כזה, כי באמת אחרי שהוא פנה לעשרות הוצאות שדחו את כתב היד, בסופו של דבר הוא קיבל מקדמה של £1,000,000, שזה מקדמה עצומה, והספר יצא לאור באנגליה ובכל העולם, וזכה להצלחה מאוד מאוד גדולה. והדבר הבא שקרה זה שהמול שלו, הרפר קולינס, עשה לכאורה בשבילו טובה נורא נורא גדולה, והחתים אותו על חוזה עם רשת סופרמרקטים בריטית, טסקו, והחוזה הזה חייב אותו להוציא עכשיו את ספרי ההמשך מדי שנה. זאת אומרת, הוא היה חתום לעוד 2 ספרים, שאותם הוא היה אמור לכתוב תוך 8 חודשים כדי שהם יספיקו לצאת לאור.
לצאת לאור ולהיות מוצבים בסופרמרקט.
ולהיות מוצבים בסופרמרקט ליד המסטיקים והקניות האלה ליד הקופה שאנחנו ככה באופן בלתי מבוקר עושים אותם. עכשיו זה ספר.
כן.
והוא בא אליי למשרד בהוצאה, הוא היה גבר בן 45, מעולם לא נפגשנו, והוא היה חיוור וטרוט מבט, והוא פשוט פרץ בבכי. והוא אמר, זה הדבר הכי נורא שקרה לי בחיים. ישבתי 10 שנים וכתבתי ספר, ואומנם זה בא בייסורים, אבל מבחינתו הוא יצר את האומנות שלו. ופתאום השוט של השוק, של הכורח לייצר רבי מחר, של הכורח למקסם את ההצלחה, הדבר הזה כל הזמן בא בתחום הספרות, בתחום המולות, לפני היצירה. וזה דבר שהוא מסרס גם את הכותבים, ואת היכולת לייצר ספרות, והוא מסרס את הקריאה. כי בסופו של דבר הקוראים מקבלים מוצרי אינסטנט כאלה, מין סימולקרות של ספרים.
אז הוא יושב מולך ובוכה, ואצלך נדלקות נורות אדומות.
ואצלי נדלקות נורות אדומות כי אני שומעת אותו ואני אומרת לו, I hear you, כן. זה לגמרי התהליכים שאני רואה אותם קורים, וזה תהליכים שמפנים כל הזמן את הזרקור לאיזשהו מכנה משותף רחב ביותר של קריאה שאליו רוצים להגיע. המכנה המשותף הזה לדעתי לא קיים, הוא איזה פיקציה של משווקים. ואלה הופכים להיות המשקפיים שדרכם הוצאות ספרים מסחריות, זה כמובן לא נכון לכל ההוצאות, יש הרבה סוגים, בוחנות את כתבי היד שבאים אל פתחן. ואז המשחק משתנה, כי זה מפסיק להיות משחק של ספרות ושל תרבות ושל יצירה, וזה הופך להיות משחק של מין פנאי פופולרי כזה, לא מוקפד. אז זה יכול להיות נטפליקס, וזה יכול להיות ספר, וזה יכול להיות אולי קצת פייסבוק, וזה כאילו שם את הכל על אותו מישור.
אבל זאת הכרה בתובנה שכאמור מתגבשת אצלך במשך שנים שבמהלכן, את לצד מולים ועורכים מהוצאות נוספות, אחראית במידה רבה על מדף הספרים בחנויות, וגם אצלנו בבית.
נכון.
שני ספרים שיש להניח מוכרים היטב לציבור, יכולים אולי לשפוך אור על הפערים וההבדלים. מצד אחד, את הראשונה בעולם שרוכשת את הזכויות ל-50 גוונים של אפור, רומן אירוטי, מסעיר, ומנגד סטונר של ג'ון וויליאמס, שזוכה לעדנה מחודשת לא מעט בזכותך, מתורגם לעברית ואחר כך גם לשפות נוספות. אז שתי הצלחות גדולות כנגד הסיכויים, אבל עם סיפורים הפוכים לחלוטין.
נכון, אני חושבת שמה שמשותף לשני הסיפורים האלה זה שהם, זה סיפורים מולים שהם התרחשו קצת מחוץ למיינסטרים של העשייה המולית, כי זה באמת המאחורי הקלעים של הדבר, שבאמת לא חשוף למי שבסוף לוקח את הספר ליד, כמו שאמרת. המולות הוא שוק עולמי, גלובלי, רווי יצרים, רווי תחרות, שעסקאות נסגרות בו במהירות מאוד מאוד גדולה, ועורכים בהוצאות, בעיקר עורכים ראשיים, הם אמונים להיות קשובים לשוק הגלובלי הזה באמת, ולהביא להוצאה שלהם את כתבי היד שהם מאמינים שראשית הם מתאימים לקהל היד של ההוצאה, זאת אומרת הוצאות שונות פונות לקהלים שונים, ושיש להם סיכויי הצלחה מסחריים או ספרותיים איכותיים, וכמובן שתמיד החלום זה ששני הדברים האלה יתחברו.
כן.
השוק הוא מאוד מובנה, בשוק יש עורכים והמולים עובדים מול סוכנים, סוכנים ספרותיים, שמעבירים כל הזמן כתבי יד חדשים שנחתמים מכל העולם, ויש לו כמה שיאים במהלך השנה שמתרחשים בירידים. יש את היריד בלונדון באפריל, יש את היריד בפרנקפורט באוקטובר, ויש את יריד ספרי ילדים בבולוניה, ואלה אירועים שנוהרים אליהם באמת אלפי 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 אנשי התעשייה מכל העולם. זה אירועים נפלאים, זו תחושה שהנה הרפובליקה הספרותית מתכנסת ליחדיו, ושם בדרך כלל במהלך 4 ימים נמכרים רוב כתבי היד שימכרו באותה שנה. וסביבם יש המון 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 תחרות בין המולים של כל, זאת אומרת אני כמובן מתחרה בין, מול המולים הישראלים, וכולנו, עכשיו אנחנו כולנו זורקים לנו לבריכה כתבי יד, ואנחנו הקרישים בבריכה, והמטרה היא באמת לתפוס את כתבי היד הנכונים הכי מהר, לנסות לשלם עליהם כמה שפחות, וזה תמיד אימור. אנחנו יכולים להעריך את סיכויי הספר, את האופן שבו הוא יתקבל, אבל זה לעולם תהיה הערכה, המפגש עם השוק הוא המכריע. שוב, לקראת כל יריד בעצם לי יכולה להיות גישה ל-5,000 כתבי יד. אז באמת הברירה והבחירה היא שם המשחק פה. אז אני אדבר קודם על 50 גוונים של אפור, שהוא באמת, אני חושבת שבמהלך 2 העשורים שעבדתי בתחום הזה, הוא היה הסיפור המולי הכי דרמטי ומרשים. כולם מכירים 50 גוונים של אפור. הספר נכתב בארצות הברית, ולא הייתה אף הוצאה לאור שמוכנה הייתה להוציא אותו כספר. למרות שהשנה הייתה 2010, אני חושבת, ולא 1930, זה לא מלהביה של אדי צ'אטרלי, אבל there you go. ואי-אל ג'יימס, הסופרת, בסופו של דבר הרים הידיים, והחליטה להוציא אותו לאור באופן עצמאי באמזון. וכמובן ש-98% מהספרים שיוצאים לאור בצורה הזאת, הם מה שנקרא dead on arrival, הם פשוט דואחים מעצמם ולא קורה איתם כלום, אבל אין מה לעשות, 50 גוונים של אפור is a thing. והפלטפורמה והדחיפה שהיא נתנה שם הספיקה כדי להתחיל להפיץ אותו בעולם באופן דיגיטלי. עכשיו, עוד אף אחד לא שמע עליו. והיה יום אחד שבו קמתי בבוקר, והיה לי מייל מחברה שלי בלונדון, שכתבה לי, אני קוראת משהו, את חייבת לקרוא אותו, תפסיקי כל מה שאת עושה ותקראי אותו. ולא הפסקתי כל מה שעשיתי ולא קראתי אותו, עד שאחר הצהריים, בסביבות 3 כזה, שזה הבוקר של ניו יורק, קיבלתי מייל מחברה בניו יורק. והיא כתבה לי, תפסיקי את כל מה שאת עושה.
הם סיכמו ביניהם?
אני לא מכירות זו את זו. אני הייתי ערה עד 3 לפנות בוקר, תעזבי את כל מה שאת עושה ותקריא את הדבר הזה עכשיו. ואז הבנתי שיש פה משהו, ולקחתי את כתב היד בערב, ובאמת קראתי אותו cover to cover כזה עד למחרת בצהריים, והבנתי שזה נכון. הבנתי שקראתי משהו שלא קראתי עד עכשיו מעולם, שיש לו איזשהו כוח שאני מעריכה, שכל מי שיקרא אותו יחווה איזושהי חוויה שונה, כשהיא באה דרך טקסט, ורציתי להוציא אותו לאור. עכשיו, זה ספר שאין לו סוכן, אין לו מול, וגם הייתי צריכה לעשות את הדבר המוזר הזה של להתקשר למול שלי, דובי אייכנוולד, שהוא המול והבעלים של הוצאת ידיעות ספרים, וחבר טוב ויקר. עכשיו, בדרך כלל בהוצאה לאור, ההוצאה מתנהלת בשותפות על ידי העורך הראשי והמול, ותמיד היה בינינו דיאלוג מאוד מאוד פתוח, וככה הוצאנו לאור את קניוק ואת נורית זרחי, וספרים פוליטיים, והמון המון ספרים משמעותיים. ופתאום הייתי צריכה להתקשר אליו לפנות ערב ולספר לו על רומן BDSM שגמרתי עכשיו לקרוא והעיניים שלי נוצצות ואני רוצה להוציא לאור בהוצאה שלו. ויאמר לזכותו, וזה משהו שבאמת אי אפשר לקחת את זה מדובי, הוא הרפתקן, הוא הרפתקן של ספרים והוא לא מקובע. וסיפרתי לו, סיפרתי לו על מה הספר, והוא אמר לי, לכי על זה. ואז חפרתי באינטרנט, ויומיים קודם, מכיוון שכבר זה התחיל לזוז, אי-אל ג'יימס לקחה סוכן בלונדון. ואני הרנתי טלפון לסוכן, ואמרתי, אני רוצה לקנות את הספר הזה ואת 2 הספרים הבאים. ונתתי הצעה שהיא בעצם ההצעה הכי נמוכה שאפשר לתת על ספר במוסכמות של השוק הזה. זאת אומרת, הצעתי $1,000 על כל אחד מהספרים. והיא חזרה אליי אחרי שעתיים, היא אמרה לי, הספרים שלך, את ההוצאה הראשונה בעולם שקונה אותם. ובהצלחה.
כן.
הדבר המעניין היה שבעצם כל הסיפור הזה התחיל to take off למחרת היום. זאת אומרת, ממש למחרת היום, כשקמתי בבוקר, כבר התחילו להופיע באתרים בחול כתבות על איזושהי תופעה מולית חדשה, שבאמת כבר, עכשיו גם אפשר היה לראות את זה דרך המחירות של אמזון. כמה מהר וכמה חזק הספר הזה באמת כאילו פרץ לתודעה. בתוך שבוע הוא הפך לתופעה מולית יוצאת דופן, הוא נמכר ב-50 מדינות ברחבי העולם, אבל הדבר המדהים היה, זאת אומרת, המהירות של הדבר הזה באה לידי ביטוי בין היתר בכך ששבוע בדיוק אחרי שאני קניתי את הזכויות, המול הגרמני שקנה את הזכויות שילם על אותם ספרים שאני שילמתי עליהם $1,000 לספר, שילם $1,000,000 לספר כבר, מקדמה. זאת אומרת שהערך הנתפס של הנדלן המולי הזה הכפיל את עצמו במהלך שבוע פי 1,000. ובדיעבד בצדק. זאת אומרת, 50 גוונים של אפור, הטרילוגיה הזאת היא הטרילוגיה או סדרת הספרים שמכרה הכי הרבה ספרים באותו עשור. היא בעצם יסדה ז'אנר שלם שהיום תופס משהו כמו 15 או 18% מהעשייה המולית, ספרות אירוטית כזאת.
אבל מבחינת איכות ספרותית, לא משהו.
אז אוקיי, אז פה ברור לחלוטין שאנחנו נמצאים בטריטוריה של ספרות פופולרית מאוד, שהיא בכלל לא מתחרה באזורים של literary merit. זאת אומרת, היא מנסה לעשות את מה שהיא עושה בז'אנר שלה, בצורה הכי טובה שאפשר, וזה דבר שאני מאוד 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 מעריכה, כי לי יש את הטעם הספרותי שלי, אבל אני לגמרי לגמרי יכולה להנות ואוהבת ספרים בז'אנרים אחרים.
כן, שהם, אבל זה לא רק שהם... הז'אנר, אני מבינה שהספר לא היה ערוך, היו לו כשלים בסיסיים.
אז זה דבר נורא מעניין. אז 50 גוונים של אפור, זה ספר שמכיוון שהוא לא עבר במיינסטרים של המולות, זאת אומרת הוא לא עבר תהליך הוצאה לאור מוסדר, זה טקסט שלא עבר עריכה. זאת אומרת, לו הוא היה מתקבל על ידי מול, הייתה עבודה שנעשית בין האורך לסופרת, והתוצר הסופי היה אחר. היא כותבת מעולה. זאת אומרת, בתוך הז'אנר של עצמה, היא כותבת נהדר וזה קרי, והדמויות, הלב נקשר אליהן והולך אחריהן. אבל כן, זה טקסט שהוא מרושל במידה רבה, הוא חזרתי במידה רבה. זאת אומרת, הוא היה יכול לקבל עריכה אוהבת, אבל there you go. זה, התיאת, הוא גם מצד שני מוכיח שהנה, בלי עריכה, הוא הפך להיות הספר הכי מוכר כמעט בכל הזמנים. זה קצת מרפא ידיים.
אבל חוויה ספרותית מטלטלת זה לא?
חוויה ספרותית מטלטלת זה לא. זה חוויה מטלטלת, אבל לא בפקולטה הספרותית.
מצד שני, את שמה עין כשנה בערך קודם לכן על ספר משנות ה-60 שפתאום צץ מחדש, שלא תפס מי יודע מה, אפילו נחשב כישלון באמריקה, אבל ללא ספק, מי שקרא, מדובר בספרות מופת, זה ספר יוצא מגדר הרגיל, ואת מזהה את זה מיד וקונה אותו בזול לפני שהמולים האחרים יבחינו בגדולתו.
נכון. אז שוב, באמת הניסיון שלי היה תמיד לאורך כל השנים במולות, זה לא להסתכל רק מתחת לפנס. זאת אומרת, לא להיות רק בתוך הבריכה עם הקרישים. אלא לחפש גם קצת את הביצות שהם ככה בצדדים, שאולי קוראים בהם דברים מעניינים, אבל לי יש שם מה שנקרא first movers advantage, כי אני מגיעה לשם קודם. ולכן תמיד קראתי בלוגים ספרותיים של אנשים שכתבו היטב וקראו קריאה מעניינת והיו להם מסעות ספרותיים מעניינים, כמובן עיתוני ביקורת וניו יורק ריוויו אוף בוקס וכל וכולי וכולי וכולי. והשם ג'ון וויליאמס, קצת כמו עם 50 גוונים של אפור, היה שם שפתאום נתקלתי בו בכמה מקומות שדיברו דווקא על הדגישו דווקא את בוטשרס קרוסינג, שזה ספר אחר של וויליאמס, וזה עניין אותי. זאת אומרת, עניין אותי הסיפור הזה של מין סופר שכתב ספרות שנחשבה מאוד מאוד איכותית כבר בזמנה, אבל בעצם מת אנונימי לחלוטין מבלי שהספרות הזאת מצאה את הקהל שלה.
קצת כמו הגיבור שלו.
קצת כמו הגיבור שלו, שזה גם דבר שהלב הולך אחריו לגמרי. מאוד. מאוד.
הולך ונשבר.
הולך ונשבר. אני לא בכיינית, זאת אומרת, אני לא אדם בוכה. ואני סיימתי את הספר הזה, ואני שכבתי במחתה שלי, ואני מיררתי בבכי, באמת בבכי תמרורים. זאת הייתה חוויה ספרותית כל כך מטלטלת, חוויה ספרותית ורגשית כל כך מטלטלת, שזה מסוג החוויות הספורות האלה, שאני מבחינתי פה, אני את העניינים שלי סיימתי, זאת אומרת, אני, את הגרטיפיקציה שלי אני קיבלתי. אבל היה לי ברור כמובן שאני אוציא אותו לאור, וגם פה קניתי את שלושת הספרים שלו, וזה קרה קצת לפני היריד בלונדון, וביריד בלונדון פגשתי את החברים שלי. זאת אומרת שזה האורחים החברים שלי, שאני, שנהגתי לפגוש אותם כמה פעמים מדי שנה. אורחים בהוצאות בהולנד, בלונדון, בצרפת, והדבר היחיד שיכולתי לדבר עליו באותה תקופה זה היה הספר הזה, זה היה סטונר. זה גם דבר שמאפיין אותי שכשאני מעורבת רגשית בכתב יד, אחר כך אנשים אומרים לי, אני כבר לא יכולה לשמוע אותך מדברת על זה. אבל ופשוט סיפרתי על הספר הזה ועל הגילוי הזה ועל התחושה של הגילוי הזה, שזה בעצם, זה מה שהאורחים מחפשים כל הזמן, הם מחפשים את הגילוי הזה. עכשיו, חלק מהמו"לים שדיברתי איתם על סטונר, אחר כך הלכו וקנו אותו. וביחד המעגל הזה, שפשוט היה במקום הנכון ובזמן הנכון, הביא בין היתר להצלחה הגלובלית המשמעותית של הספרים של ג'ון וויליאמס, בעיקר של סטונר, אבל גם של אוגוסטוס וגם של בוסטרס קרוסינג. סטונר, שוב, באופן חריג מאוד, ספר שיצא 60 שנה קודם, ספר שהוא ספרות, גם ספרות מדודה,
מינורית,
מינימליסטית, מאופקת מאוד. הוא היה הספר הכי נמכר בבריטניה, באותה שנה, הוא היה הספר הכי נמכר בישראל באותה שנה ובהולנד.
כלומר, את בעצם משפיעה גם מעבר לים על התקבלות והצלחה של ספר שקם לתחייה מחדש והוא איכותי. זאת בוודאי תחושה מאוד מרגשת של כוח.
זה לא תחושה של כוח, זה תחושה של אחווה. זה תחושה שאני ראיתי משהו והייתה לי חוויה מסוימת, והחוויה הזאת היא עכשיו מקבלת הד נורא גדול אצל הרבה מאוד אנשים. וזה באופן כללי בעיניי אחד התפקידים הגדולים של הספרות. זה מפיג באיזשהו אופן את הבדידות הקיומית, אני רוצה לומר, את החוויה האידיוסינקרטית של החיים, ובאמת נותנת איזושהי תחושה, כן, הנה, אנחנו קראנו את זה, אנחנו הבנו משהו על החיים ועל עצמנו, וזאת ההרגשה.
אז את מדברת על אחווה, ואת מזכירה חברים מהולנד ומבריטניה, אבל את פוגשת אותם באמת באותם ירידי ספרות, ש... לנו אולי נדמה שמדובר באיזו הוויה תרבותית נעימה שמתרחשת סביב ספרות ומפגשים ושיחות על ספרים שכנראה קיים גם כן, אבל בכל זאת את כן אומרת שהירידים האלו הם זירת גלדיאטורים כמעט. כל הקרישים שמתחרים בבריכה על כתבי יד שטרם ראו אור בעצם, ואתם לא יודעים מה הם, אז על סמך מה את בכלל בוחרת בכתב יד מסוים? הרי יש המון וצריך לקרוא, לא?
נכון. אז שוב, גם האספקט הזה של המולות הוא מאוד מאוד השתנה במהלך 20 השנה שאני עבדתי בתחום. כשאני נכנסתי לתחום בתחילת שנות ה-2000, ספרים היו מגיעים אלינו כספר. זאת אומרת, העולם הדיגיטלי עוד היה פחות מפותח, וכשעורך במדינה מסוימת שמע שיצא ספר במדינה אחרת והתעניין בו, נהוג היה לפנות לסוכן, והסוכן היה שולח עותק של הספר. כמה מולים ישראלים היו מזמינים את אותו ספר, אז הספר היה עובר בינינו. היינו כל אחד מקבל 3 שבועות לקרוא ולהחליט, וזה היה עובר בינינו. ובכל התהליך הזה הייתה איזה נחת רוח שמתאימה לספרות. זאת אומרת, יש זמן. יש זמן לקרוא את היצירה ולהעריך אותה במלואה. הדבר הזה השתנה באופן רדיקלי ברגע שכתבי יד התחילו להישלח באופן דיגיטלי. הפרמטר של הצלחה או התקבלות בארץ המקור הוא ין. כמו במקרה של 50 גוונים של אפור, אני קניתי אותו לפני שהוא נקנה על ידי מול אמריקאי. הדבר השני שקרה זה שבאמת נהייתה הצפה בלתי אפשרית של כתבי יד, של טקסטים, של ספרים, באמת מגיעים להיקפים של אלפים. זאת אומרת, לפני ירידים, זאת אומרת, אני עובדת מול מאות סוכנים, כל סוכן עובד מול עשרות סופרים, וכל הדבר הזה מתנקז לפתחו של העורך לקראת ירידים, וגם מטפטף במהלך השנה. ולכן מה שקורה זה שסביב ירידים, האלמנט של ההימור על סמך החלטה השקולה הולך ועולה. האלמנט של האימור במובן הזה שצריך לקבל החלטות על סמך מידע חסר מאוד. עכשיו, כשעובדים בתחום כזה במשך שנים, נעשים מאוד מאוד מיומנים בסינון הראשוני. זאת אומרת, עורך יודע מה הוא מחפש, הוא יודע איך לעבור על כתב יד כדי לדעת אם הדברים האלה קיימים. לי הייתה מין מתודולוגיה כזאת של אני מתיישבת על כתב יד, אני קוראת קריאה רציפה את 30 העמודים הראשונים, כי אני כן רוצה לבסס איזושהי הבנה לגבי השליטה של הסופר בחומרים שלו. עכשיו, בירידים נהגתי לא לישון בלילה, כי באמת הירידים עובדים ככה שיש פגישות עם סוכנים, ושזה פגישות של back to back כזה, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, ואז את אני עוזבת את היריד בחמש אחרי הצהריים, בהמתחתי 70 כתבי יד. עכשיו, אני יודעת שהם נמצאים גם בהמתחתם של האורחים של כתר, מודן, את יודעת, זבם.
אבל קודם כל, איך לבחור את ה-70 האלה מתוך מאות אלפים? זה דבר ראשון. שנית, באמת, איך לקרוא 70? אפילו רק 30 עמודים של 70, אנחנו כבר בכפולה די רצינית.
אז את יודעת, שוב, זה מקצוע. זה מה שאני יודעת לעשות. אני יודעת לקרוא מאוד מאוד...
זאת אומרת מה, את רואה את כתבי היד ואת... איך את בוחרת לקחת את זה בכלל איתך?
אני מניחה שזה מבוסס בחלק גדול על אינטואיציה. זה מבוסס גם על היכרות, שוב, המערכות יחסים עם הקולגות מעבר לים הם ארוכות שנים.
כן.
אז נוצר מין נטוורק הזה, מין רשת. Mm-hmm. אז יש סוכנים שהם ידעו מה אני מחפשת, אני ידעתי שאני יכולה לסמוך עליהם, כנל מולים. זאת אומרת, אדם בלונדון, שעבדנו בהוצאות שהן קצת דומות מבחינת קהל היעד, אני ידעתי שהוא אוהב מה שאני אוהבת and vice versa. אז זה לא שונה משום החלטה אחרת שנעשית בתנאים של ידע לא מושלם. אתה משלב ניסיון ואינטואיציה ומזל.
אז במרוץ הזה לקרוא מהר מהר ולזהות mm-hmm. אם שווה, לא שווה, ולהחליט mm-hmm. לקנות זכויות, mm-hmm. ומדובר בהרבה מאוד כסף. איך עומדים בלחץ הזה? אלו חושים צריכים להיות לך כדי להגיד זה.
אז החוש שאני תמיד עבדתי איתו הכי הרבה, לטוב ולרע, זה הבטן. זאת אומרת, בסוף אני בסיפור הזה בשביל הרגשות. זאת אומרת, זה העניין שלי. הרגשות, החוויה הקוגניטיבית. ואני למדתי לסמוך על, על המיתרים הפנימיים שלי ועל מה שהם אומרים לי, על התחושה של הגוף, על לרצות את כתב היד.
כן.
עכשיו, לרצות הזה הוא שוב, הוא חרב פיפיות לפעמים, והוא מאוד מאוד מורכב בגלל שהוא צריך להיות גם מנותק מהרצייה האישית שלי. זאת אומרת, יש את הספרים שאני, נטה גורביץ', קוראת בזמני הפנוי, ברובם הם לא רלוונטיים לספרים שאני צריכה לקנות עבור הקוראים של ההוצאה לאור. אז העבודה בתחום הזה היא מלמדת לאורך שנים לקרוא דרך עיניים של המון כן. המון קוראים, ובעיקר לדעת לזהות בכל ז'אנר את הספרים הטובים מסוגם.
ובכל זאת מדברת על הימור בתהליך הזה, ובהימורים גם מפסידים לפעמים, אז למשל סופו של מיסטר וואי, שמבטיח הצלחה גדולה, סופו לא מי יודע מה במחירות.
נכון. אז סופו של מיסטר וואי הוא ספר של הוצאת קנון גייט. קנון גייט היא הוצאה סקוטית שקמה בסוף העשור הראשון של המאה ה-20, ונחשבה להוצאה נורא סקסית. זאת אומרת, גם המול שלה היה מין כזה בחור כזה, שתמיד עשה מסיבות בירידים וכו', והם כאילו נחשבו ה-new thing. וביריד השני שפגשתי אותם, הם נתנו לי את כתב היד הזה. זה היה ביום האחרון של היריד, ואני קראתי אותו במטוס מלונדון לתל אביב.
את כולו?
לא קראתי את כולו, קראתי את חציו. עכשיו, כשהגעתי לשליש של הספר, הייתי בכזאת התלהבות ועוררות. עכשיו, זה היה בתקופה שעוד לא היה וי-פיי במטוסים. זאת אומרת, אני לחודה בתוך המטוס. עכשיו, אני חייבת לקנות את הספר הזה עכשיו. זה כאילו, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. אז בסוף נחתנו בארץ, קראתי חצי מהספר, יצאתי החוצה, פתחתי את המחשב, כתבתי לסוכנת בקנון גייט, אמרתי לה, I want to buy the rights, וגם נתתי עליהם $3,000, שזה... ואז חזרתי הביתה, ואחרי חצי יום קיבלתי ממנה הודעה שקיבלתי את הזכויות. הבעיה היא שאז כבר קראתי את החצי השני של הספר. שהוא, אם לומר בעדינות, לא מקיים את ההבטחה של החצי הראשון. אני לא יכולה להגיד שזו הפעם הראשונה שדבר כזה קרה לי. זאת אומרת, היו עוד ספרים שלא קראתי אותם קריאה מלאה, ושבקריאה מלאה הם יחזבו אותי. אני עדיין אוהבת מאוד את סופו של מיסטר וואי. אני חושבת שזה ספר לא מושלם, אבל ראוי בהחלט. אבל הוא כמובן, את יודעת, הוא לא הפך להיות הרב מכר הגדול שדמיינתי אותו.
אבל אם מדברים על הפסד, אז עוד בשלב התחרות האגרסיבית, יש זוכה אחד מכל מדינה בזכויות, והיו לך ספרים שמאוד רצית, ולא את קיבלת.
נכון. זה קורה כל הזמן. זה קורה כל הזמן, ולפעמים זה הפסדים מאוד מאוד צורבים. את יודעת, אחד האירועים האלה שנחרטו בזיכרוני, הוא נוטות החסד של ג'ונתן ליטל. כשהוא הוגש ככתב יד, בתוך התעשייה ישר הדיבור היה להוויה כעל יצירת המופת הראשונה של המאה ה-21. למי שלא מכיר, זה סיפורו הנפרס בספר אב קרס של כ-1,200 עמודים, ובגוף ראשון של קצין SO. נאצי. זה יצירה מטלטלת בכל מובן. זה גם היה ספר ביקורים של סופר יחסית צעיר. עצם זה שהוא כתב את זה, שהוא הצליח להוליך את הדבר הזה מקצה לקצה היה מדהים. ואני לא קורא צרפתית, לפחות לא בצורה כזאת יעילה. היה תרגום של כמה מאות העמודים הראשונים לאנגלית, ואני קראתי את זה ואני רציתי מאוד להוציא את הספר הזה. אני הבנתי שיש פה משהו יוצא דופן. וזה היה מסוג המקרים האלה שבהם ספר נכנס למכרז. זאת אומרת, יש כמה מולים שרוצים אותו, ועכשיו מעלים את המחירים. ואני זוכרת שהגענו, אני חושבת, למשהו כמו 20 אלף דולר, אם אני לא טועה. ובשלב הזה, כשהיה ברור שאנחנו, אף אחד לא יכול לעלות מעבר לסכום הזה הרבה, המול ביקש שכל אחד מהאורחים הראשיים של ההוצאות יכתוב לו מכתב למה הוא רוצה להוציא את הספר. לאור. ואני כתבתי מכתב כזה, זה לא היה דבר נעים, כי אני לא קראתי את כל הספר, ופתאום כשאתה עומד מול...
יש לך בחינה, אודישן.
זה לא בחינה, אבל זה, את יודעת, זה כאילו... לא רציני עד הסוף. במכרזים אתה לא יודע מול מי אתה מתחרה, לא היה לי ספק, אבל שאני מתחרה בין היתר מול דוב אלפון, שהיה באותה תקופה העורך הראשי של כנרת זבם. וכתבתי את המכתב, דוב כתב את המכתב, הייתה עוד הוצאה שהתחרתה על הספר, ודוב קיבל את הזכויות. זה היה מין הפסד, אבל היה לו מין סילבר ליינינג כזה, כי בתוך תוכי אני ידעתי שדוב היקר והמוכשר הוא האיש הנכון לקבל לידיו את הספר הזה. לא רק שהוא דובר צרפתית, הוא גם פרנקו פיל, עורך מדהים. אז זה תמיד, את הפסד הוא תמיד צורב, אבל פה כן הייתה מין כזה, I lost it to the better man.
לצד החושים החדים לזהות נכון, ותכף נדבר על הפרמטרים שמהם מורכב הנכון, יש תכונות נוספות, בין השאר, גם קשרים עם אנשים, יכולת מיקוח, שכנוע, ובאחת הפעמים שאת מפסידה ספר שמאוד מאוד רצית, פשוט התאהבת מאוד בספר, ואת לא מרימה ידיים אחרי ההפסד.
נכון. אז את מדברת בטח על נופים ממטרופולין המוות, כן. של אוטו דוב קולקה, שנפטר בתחילת השנה, דוב היקר, דוב אחר, כן. אז נופים ממטרופולין המוות הוא אחד, אם לא הספר המשמעותי ביותר מבחינתי שהוצאתי לאור, וקיבלתי את כתב היד שלו גם ביריד בלונדון, למרות שהסופר שלו הוא ישראלי, וקראתי אותו אחרי היריד, זאת אומרת זה היה טקסט קצר יחסית, פרגמנטרי, שעוסק בזיכרון השואה. זאת אומרת, ראיתי את כתב היד, הבנתי שהוא משמעותי, זה לא היה מערבי מחר האלה שצריך לקבל לגביהם החלטה מהר מאוד. קראתי אותו כשחזרתי לארץ, הוא עשה עליי רושם מכונן, באמת, לא פחות. ולהפתעתי ולתדהמתי, הספר הזה נכנס למכרז בין המולים הישראלים. לא הייתי מוכנה לזה בכלל, זה לא מסוג הספרים שדבר כזה קורה להם, זה לא רב מחר.
כן.
ולא הייתי מוכנה לוותר עליו. וזה היה אחת הפעמים שכן נכנסתי לדובי ואמרתי לו, אני הולכת לתת הצעה מאוד מאוד גבוהה על ספר שלא יחזיר את הכסף הזה, כי אני חייבת להוציא את הספר הזה לאור. והוא אמר לי, לכי על זה. והמכרז נמשך, אבל אז כשהגענו לאיזה סכום מסוים, אני הרגשתי שזה כבר לא בטוב טעם, זאת אומרת, גם יש גבול לכמה אני יכולה למתוח את הגבולות, זה כבר לא בטוב טעם להציע יותר. אבל מכיוון שלא הייתי מוכנה לוותר, פניתי לסופר וביקשתי להיפגש איתו. והוא הסכים. ונפגשנו בירושלים, במשכנות שעננים, פשוט ביקשתי ממנו לערוך את הספר. נתתי לו להבין כמה זה היה משמעותי
אחרי
עבורי.
אחרי שהספר כבר ניתן למישהו אחר?
לא, הספר עוד לא ניתן למישהו אחר. זאת אומרת, היה כבר מישהו שהציע הצעה מוניטרית, כספית יותר גבוהה משלי, ואני ביקשתי מדוב בעצם לבחור בעריכה שלי על פני הסכום הגבוה יותר של המקדמה. וזה מה שקרה. נסעתי אליו, נהגתי לנסוע אליו מדי שבועיים לירושלים, וככה ערכנו את הספר במשך כמה חודשים. זאת הייתה חוויה מעצבת. It was one of the smartest things I did. כאילו, לא לוותר על זה.
אז מולות, את אומרת, יכולה לבוא מן הראש, ויכולה לבוא מן הלב, ואיכה נמצא הקושי הגדול?
הקושי הגדול נמצא, אני חושבת, בדיסוננס בין החוויה האישית, הסובייקטיבית, לבין החוויה של העולם. וכשאני נכנסתי לתחום הזה, אז המולות עוד הייתה מספיק יציבה, כדי שיהיו לה שוליים שאפשרו לעשות את סוג העשייה הספרותית, שהייתה מתגמלת עבורי באופן סובייקטיבי, שאפשרה לי להוציא לאור, לקנות זכויות, לעבוד עם סופרי מקור, לערוך תרגומים של טקסטים שהיה להם ערך ומשמעות עבורי. ועם השנים, שוב, ככל שנהייתה קניבליזציה יותר גדולה בשוק, ככל שהוא נהיה יותר מסחרי, יותר שוקי, השוליים האלה נשחקו לא כי מישהו בא ואמר אי אפשר להוציא ספרים כאלה יותר לאור, אלא כי זה נעשה פיוטייל. זאת אומרת, שאין כרגע, השוק הזה לא יכול להפגיש בין הספרות הזו, בין סוגי הספרים האלה, לקהל שבוודאי קיים ורוצה אותה. ושם יש תסכול מאוד מאוד גדול.
אז את מדברת על השינויים המפליגים שהשדה הזה עבר ב-20 השנה האחרונות, שמשליחים באופן קריטי על הספרות שאנחנו צורכים, ועל התרבות בכלל, ודיברת קודם על המהלך של יציאתו של ספר לאור, שהייתה קודם הרבה יותר איטית ומבוקרת, ובכלל תפיסת הזמן בכתיבה ספרותית וגם בפרסום כתבי יד, היו שונים בתכלית, היו מעט ספרים יחסית, כל ספר שעה בחנות די זמן שיאפשר לו להגיע לתודעה, היום חודש והוא עף בחזרה למחסן.
לגמרי, לגמרי. את יודעת, הספרות עכשיו היא חיה בדיסוננס מאוד גדול עם תחושת הזמן הרווחת. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בראשיתו, כבר בסוף ההתחלה של העידן הדיגיטלי, שבפילוסופיה אגב נקרא גם עידן הדפוס המאוחר ולא בכדי, והזמן, חוויית הזמן שלנו כאנשים שחיים בתווך הזה, אין לה הלימה עם הזמן שהספרות צריכה. זאת אומרת, אנחנו חיים במין זמן גלובלי, הכל קורה בו זמנית בכל העולם, הכל נגיש. אנחנו רגילים לקרוא 140 תווים או כמה שורות בפייסבוק במקסימום, והספרות צריכה זמן אחר. הספרות היא אומנות ליניארית, שיש לה כרוניקה, שהיא לוקחת זמן, שהיא צריכה יישוב דעת, שהיא צריכה סובלנות קוגניטיבית בכלל כדי לצלוח אותה. התפנות, וגם זמן להתקבל. זאת אומרת, ספרים באמת בסופו של דבר, ההצלחות הגדולות בספרות ובמולות הם ספרים שעוברים מפה לאוזן. ובשביל זה אבל צריך זמן, כי האדם צריך לקחת את... האדם צריך לדעת שהספר יצא לאור, כנראה כי כתבו עליו ביקורת או כי הוא פורסם, הוא צריך ללכת ולקנות אותו ולקרוא אותו, לאבד את החוויה, לספר הלאה, ואז אלה שהוא סיפר על הספר להם צריכים ללכת לחנות ולקנות את הספר. אבל בפאסט פורוד שבו השוק מתנהל היום, בדרך כלל כשזה יקרה, הספר הזה כבר לא יהיה בחנות, כי עברו חודשיים או שלושה, הספר לא הצליח והוא חזר למחסנים של ההוצאה, ופינה את מקומו לספרים הבאים. כן. אז באמת תעשיית המולות הישראלית...
אבל אני... כל הכתיבה השתנתה, פעם כתבו ביד, או כתבו במכונת כתיבה.
כמובן שהסיבה העיקרית לזה, לכל הנושא הזה יש קשרים אבותים עם הטכנולוגיה, כן. ולא רק עם הטכנולוגיה של איך אנחנו קוראים, גם עם הטכנולוגיה של איך שאנחנו כותבים. כי העובדה שפעם באמת סופרים כתבו את הספרים שלהם בכתב יד, ואחר כך במכונת כתיבה, בלי עקוב אחר שינויים, ובלי קונטרול Z, ובלי קופי פייס, ובלי כל הדבר הזה. זה היה חסם כניסה מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, הכתיבה עצמה הייתה מלאכה מאוד מאוד תובנית, ורק מי שהדבר היה בנפשו מסוגל היה לעמוד, מי שהדבר היה בנפשו וגם מי שהיה לו את הכישרון. זאת אומרת, טולסטוי באמת כן. כתב את אנה קרנינה ביד.
ביד.
הוא כתב את זה ביד, על דפים, שזה משהו שהוא היום, כי הוא בלתי נתפס, וזה לא קרה לפני 7,000 שנה, זה קרה לפני 200 שנה. וברגע שבעצם לכל אדם יש מהבית המלילים בקצות האצבעות, פתאום הדבר הזה של לכתוב נהיה נורא כן? קל.
כל מי שכותב פוסט בפייסבוק.
הוא בעצם סופר. כן. עכשיו, זה דבר נהדר, כי אני חושבת שזה שאנשים כותבים, זה דבר נפלא. ויוצא מהכלל. העניין הוא שחלק גדול מהדברים שאנשים כותבים, הם אמורים לא לראות אור כספרים, כי לשוק כן. הספרים אמורים להיות שומרי סף. Mm-hmm. זה התפקיד העיקרי של עורכים, זה התפקיד העיקרי של מבקרים, זה התפקיד העיקרי של בעלי חנויות פרטיות. הם אמורים להגיד, לדבר הזה יש ערך אבסולוטי עבור הקוראים. עכשיו, ברגע שהשוק מוצף באין סוף כתבי יד, והשיקול של שומרי הסף הופך להיות לא שיקול אדיטוריאלי ספרותי, אלא שיקול שיווקי, או אפילו שיקול שיווקי שלא מתחשב בסיכויי ההצלחה של הספר, אלא רק בזה שהוא צריך להוציא הרבה מאוד ספרים לאור כדי לתפוס מקום על המדפים, אז בעצם כל מערך התיווך התרבותי קורס. תרבות היא חייבת יוצרים, והיא חייבת צרכנים, והיא לעולם חייבת מתווכים באמצע. והמתווכים האלה הם בדרך כלל אנשים שלמדו את התחום הזה או קיבלו את האוטוריטה הזאת, ויש להם בדרך כלל אג'נדה, הם קוראים את הספרים, הם מבינים את השוק, הם מבינים את הספרות, ודרך זה הם בוחרים את הספרים שיצאו לאור. ברגע שהתפקיד הזה מושאל לידיהם של מנגנוני שיווק שהם או אנושיים או אלגוריתמים דרך אגב.
כן.
בגלל שחלק גדול מהתיווך התרבותי עבר לזירה הטכנולוגית האלגוריתמית, ששם יש פרמטרים אחרים לגמרי, שבעצם זה פרמטרים שיווקיים אבל במקסימום, זאת אומרת זה שיווק על אקסטזי. אז מי שיוצא נפסד זה הספרות במובן הזה שאנשים מפסיקים לרצות לקרוא ספרים. אנשים אוהבים לקרוא, בעיקר בארץ, אנחנו מדינה מאוד 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 קוראת. אנחנו עם הספר, זה נכון.
Mm-hmm.
ואנשים רוצים לקרוא ספרים, זאת אומרת, זו חוויה שהיא יקרה לאנשים.
כן, אבל אם ספרים כאלה, כמו שאת אומרת, מוצגים בחנות לצד ספרי איכות, ללא הבדל, וזה הולך באמת בד בבד עם השינויים הרדיקליים בתיווך הזה שאת מדברת עליו, של תרבות, של ספרות, של קולנוע, טלוויזיה ומוזיקה.
נכון.
אז באמת, מה שהופך רלוונטי זה אם... איך אומרים, מכיר או לא מכיר, מדד כמותי, מדד כלכלי.
לגמרי.
ובעצם מגוון קולות של יצירות ספרותיות, דברים מקוריים, אחרים שונים, אין להם כמעט מקום.
אין להם זכות קיום. זה שוק שבו אין להם סיכוי למצוא את הקהל שלהם, ומה שיותר גרוע זה שלמי שנכנס לחנות, ולא בא מהתחום, ולא מעביר את ימיו בלקרוא מוספי ביקורת וכו', אלא פשוט בן אדם שרוצה לקרוא ספר. עכשיו, הפלנוגרמות פוסים עליהם 700 כותרים. הסיכוי להתמצא בתוך השפע כן. הזה, בתוך היתר הזה, ובאמת בסופו של דבר למצוא ספר שהוא משמעותי, הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך.
וגם התפיסה, ייתנו לנו בידור ובקצרה, כי צריך להספיק המון המון ואין זמן, אבל את אומרת שתרבות ובתוכה ספרות היא לא רק הנאה ובידור.
חד משמעית לא. עכשיו שוב, עשרות קולמוסים נשברו על הניסיון להגדיר מהי תרבות, מהי ספרות טובה וכו'. קטונתי. הנאה חייבת להיות חלק מזה. זה לא ההנאה של הפיל גוד. זאת אומרת, זה לא ההנאה האסקפיסטית. תרבות ובתוכה הספרות, אם היא עושה את פעולתה נכונה, היא צריכה להיות גם מאתגרת, היא צריכה להיות מטלטלת, היא צריכה לומר דברים בעלי משקל לאדם שקורא אותה. עכשיו, זה לא מעיין את האפשרות של לקחת ספר, מה שנקרא summer read, ולקרוא, ואת יודעת, באמת יוצאים ספרי פן מעולים. אני סתם אתן לדוגמה, נגיד, ג'וג'ו מויס היא סופרת מעולה. בתוך הז'אנר שלה, היא פשוט סופרת נהדרת. It's like pure joy לקרוא כן. אותה. אבל זה צריך לבוא לצד, כן. זאת אומרת, לפחות יכולת הבחירה של הקורא, היא צריכה להיות יותר רחבה מהדבר הזה. את יצאה עכשיו, בחמש שנים האחרונות, יש מין איזה ז'אנר כזה, שזה אשתו של הסנדלר, ביתו של האופה, גיסתו, באמת, שזה תמיד ספרים כאלה, שהם מין רומנים כן. היסטוריים אינסטנט, שגם
וזה
תמיד...
וזה גנרי כזה.
זה גנרי, כן. גם העטיפה שלהם היא לעולם תהיה אישה בלבוש תקופתי מהגב. את יודעת, עכשיו... לא, זה לא
כן,
ספרות,
כן,
אוקיי?
כן, אבל רובנו כך נדמה לי חווים שינוי בהרגלי קריאה, למין הרגע שנכנסו מסקים מהירים שבהם מופיעים טקסטים קצרים, אפשר לומר חסרי משמעות לגמרי, אנחנו נמשכים לזה כמסוממים ופחות ופחות מסוגלים לשבת עם ספר אמיתי, עם כריכה, עם דפים, עם אותיות דפוס ולהתמסר לקריאה, ואפילו את... שזה בנפשך, מאבדת פתאום את התשוקה לקריאת ספרים.
נכון, לפני כעשור בערך, בסמוך מאוד לזה שקניתי את הסמארטפון הראשון שלי, את הסמסונג הראשון שלי, הצבעונים, האפליקציות, הרגשתי שאני פחות ופחות רוצה לקרוא ספרים. עכשיו, זאת הייתה חוויה של באמת להיות במידה מסוימת זרה בתוך חיי, כי ספרות היא המדיום שבאמת מיום שעמדתי על דעתי הייתה העולם שלי. זאת אומרת, זה הדבר שאני עושה, אני קוראת. ופתאום לגלות שהיכולת ואפילו הרצון לעשות את זה נפגעות הייתה מאוד מאוד מערערת ומטלטלת. עכשיו, היה ברור לי שזה קשור לטכנולוגיה הדיגיטלית שפתאום כולנו מחזיקים אותה ביד. היה ברור לי גם אבל שאני באופן פנימי עמוק, אני לא באמת רוצה לשחק קנדי קראש או את המשחק הזה עם החזירים והציפורים שאני כבר לא זוכרת איך קוראים לו, אבל מבלה בזה שעות. ואמרתי, יש פה משהו שאני לא מבינה. לדבר הזה יש איזושהי אחיזה על המחשבה שלי, על הזמן שלי,
בולען זמן.
בולען זמן, באופן שהוא כאילו לא מתיישב עם הרצונות העמוקים שלי, עם האישיות שלי, ואני צריכה להבין מה קורה פה. יש פה מתחת, זאת אומרת, אני רואה את הפרונט-אנד של זה, ויש את הבק-אנד, זאת אומרת, את מה שיש מאחורה, ואת כל תעשיית ההייטק העצומה, שהפכה באותו עשור באמת להיות המובילה של ההתפתחות הגלובלית. אני לא מבינה על זה כלום, אבל זה משנה את העולם בצורה קיצונית, ואני צריכה להבין את זה.
אבל רגע, אבל קודם כל, את אומרת שאת פחות רצית לקרוא. עכשיו, כשאנחנו עם הטלפונים, וקוראים את הדברים שכתובים בפייסבוק, שבאמת, מה כתוב שם?
בכלום.
ולשתי הפעולות האלה קוראים קריאה. כלומר, זאת קריאה וזאת קריאה, אבל היא שונה לחלוטין, ואת מאבחנת את ההבדל הזה.
נכון. באמת, זה תחום שאני אפילו, זאת אומרת, אני הלכתי בהמשך ללמוד את הדבר שנקרא פילוסופיה, שמעבר לזה שעברתי לעבוד בהייטק ולהבין את המנגנונים הפנימיים של מה שקורה מאחורי הקלעים של ההייטק, שזה תוכנית אחרת שאנחנו יכולות לעשות. אני גם הלכתי ללמוד פילוסופיה של הטכנולוגיה, ואחד הנושאים שחקרתי לעומק זה מה ההבדל בין קריאה של ספר, של לונג פורם בעצם, זה לא חייב להיות ספר, זה יכול להיות גם מאמר ארוך, לבין הקריאה הדיגיטלית שאנחנו עושים כל היום כשאנחנו מול מסך. ולמרות שלשני הדברים האלה קוראים לקרוא, בהיעדר מושגים אחרים, למרות שלקריאה דיגיטלית כן קוראים באנגלית סקימינג, רפרוף, כי זה מה שאנחנו עושים, זה שתי פעולות שהם, יש להם מעט מאוד מן המשותף ברמה הקוגנטיבית. זאת אומרת, זה פעולות שקורות באזורים שונים של המוח, והן יעילות לדברים שונים. זאת אומרת, באמת הקריאה שאנחנו עושים באינטרנט, לא משנה אם זה בפייסבוק או באתרים או באפליקציות, זה מין קריאה רעבתנית כזאת, שהמטרה שלה היא לראות את הטקסט מלמעלה, לתפוס בו כמה שיותר מילות מפתח. אנחנו בדרך כלל קוראים את השורה הראשונה, עוברים עם העיניים בכזה דבר, קוראים את הסוף, ואז חוזרים אחורה להשלים פערים. זאת קריאה שאחד המאפיינים שלה זה שהיא לא נשמרת. אנחנו לא זוכרים את מה שאנחנו קוראים. אנחנו יכולים לשבת שעה וחצי בפייסבוק, וברגע שאנחנו נסגור את הפייסבוק, אין לנו מושג מה קראנו שם. שום דבר לא נכנס. הקריאה הספרותית, ואני רוצה להבחין פה גם בין קריאה בנייר לבין קריאה ספרותית דיגיטלית, כי יש פה איזשהו מדרג. הקריאה הספרותית של ספר מודפס היא אקט קוגנטיבי מסדר גודל אחר לגמרי. זאת קריאה שהיא צריכה להיות ליניארית, מילה אחרי מילה, היא צריכה להיות קריאה מאוד סבלנית, היא צריכה להיות קריאה שיכולה לסבול פערים. זאת אומרת, אנחנו קוראים ולפעמים אנחנו לא מבינים לאן זה הולך, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לשחוט בחוסר הידיעה. ובעיקר זה קריאה שנעשית לאורך משכים הרבה יותר ארוכים של זמן, היא מתאפיינת בזה שרמות הדופמין עולות יותר לאט, זאת אומרת שאנחנו בפייסבוק או בטוויטר, אנחנו מקבלים כזה שוקים כן. של דופמין מהיר מאוד, מהר
באמת.
מאוד, כמו סם. הקריאה הספרותית, הדופמין מתחיל לעלות הרבה יותר לאט, אבל כשהוא עולה, הוא מגיע לרמות הרבה יותר גבוהות, והוא נשמר ברמות הרבה יותר גבוהות. והקריאה הזאת היא שאנחנו הולכים ומאבדים את היכולת לעשות אותה, היא הקריאה שבעצם מעבירה דברים לזיכרון לטווח בינוני וארוך. זאת הקריאה שנשמרת.
אז פועל יוצא של המהפכה הזאת, העולם הזה שמתהווה, קורה באמצעות שיטה שנסמכת על מה שלמדנו להגדיר אותו במילה שרובנו לא באמת מבינים את פשרה האמיתי. את הזכרת אותה, אלגוריתם, מילת קסם, שבכלל מגיעה מעולם המתמטיקה.
נכון. מה שאנחנו צריכים לדעת על אלגוריתמים זה כמה דברים. הדבר הראשון זה שלענקיות הטכנולוגיה יש אינטרס לייצר את הדימוי הזה של האלגוריתם, מכיוון שבאמת זה דבר שהוא מאוד נסתר בהרבה מאוד רמות, לייצר איזשהו דימוי של מין כלי כזה, רואה כל ויודע כל, שבהרבה מקרים מבין אותנו יותר טוב מכפי שאנחנו מבינים את עצמנו, או מכפי שאנחנו יכולים לתמלל את זה לפחות. ומכורח ההבנה הזאת, הוא יגיש לנו את הנעליים שאנחנו צריכים, את השרברב שאנחנו צריכים, את הסדרה בנטפליקס וגם את הספר שאנחנו צריכים. יש דברים שהם יודעים לעשות הרבה יותר טוב מאנשים, הם רואים במרכאות את העולם אחרת. בתחום הזה של תיווך תרבותי, הם לא יותר מאשר כלי שיווק מתוחכם. אלגוריתם לא מבין תרבות, הוא לא מבין ספרות. האלגוריתם לא קרא את הספר. האלגוריתם גם לא מבין אותך. הוא מבין אותך בתור סט של נקודות דאטה, שיש לה קורלציה עם סטים אחרים של נקודות של דאטה. והרבה פעמים, שוב, לכאורה זה כאילו עובד בשידוכים, נכון? יש טינדר, ו... זאת אומרת, זה יכול למצוא לך בן זוג, אז למה שזה לא ימצא לך ספר? למה שזה לא ימצא לך סדרה בנטפליקס? כן, אז כן, אז... זה עניין של אחוזים, ב3% מהמקרים זה באמת יקלע. אבל בתחום באמת של תיווך תרבות מתוך הבנה של השדות האלה, זה כלי מאוד מאוד דל.
אבל גם כשעדיין מעורבים אנשים בתהליך, החל במולים שבוחרים כמוך, mm-hmm. דרך השיווק וההפצה והמוכרים בחנות, כולם פועלים הרי משיקולים שאחוז האיכות הספרותית בהם מזערי. כלומר, גם את תקני זכויות של ספר שיש לו סיכוי גבוה להצליח, אולי... אפילו זבל מוחלט, ולא תלכי על ספר מיוחד ובעל משמעות עמוקה, כי הוא לא ימכור. אז בהחלטות כאלה, את משתפת פעולה בעצם עם השיטה.
נכון, ואני השתפתי פעולה עם השיטה, עד שאמרתי, אני לא מוכנה יותר לשתף פעולה עם השיטה הזאת, because I am killing art. זאת הייתה הרגשה שלי. עכשיו, כשמדברים על מערכות מאוד מאוד גדולות, כמו, את יודעת, שיווק אלגוריתמי, או מערכת המולות הישראלית, אין פה אשם. אוקיי? הדברים הם באמת נגזרת של הדבר שנקרא כוחות השוק, שאנחנו כאילו מאמינים בו.
מי קובע באמת? מה מעניין את האנשים?
מי שקובע זה כוחות השוק. הבעיה היא שכשכוחות, אבל כשכוחות השוק, יש הבדל נורא גדול בין כוחות השוק שהם פועלים על שדות שהם מחוץ לתרבות, כמו שוק הבגדים. בתוך שוק הבגדים, כוחות השוק מנרמלים את השוק. את יכולה להיכנס לזרה, ויש שם שפע, ואת יכולה לקנות בזה, או שאת יכולה לקנות בחנות אחרת, וזה מנורמל. ברגע שנכנסים לתחומים של תרבות שיש בהם ערכים שהם ראשית כל לא מדידים, איכות ספרותית זה משהו שהוא לא מדיד, וגם יש בהם ערכים שהם מעבר לכסף. כן. אז ברגע שנותנים לשוק לנרמל אזורים של תרבות, ובגלל זה היה כל הסיפור של חוק הספרים, ואיך בנוי שוק הספרים באירופה הקונטיננטלית, למשל, ששם יש הגנה של המדינה על הספרות, מתוך ההבנה שאי אפשר לתת לכוחות השוק לנרמל את הספרות, או את התרבות, לבין מקומות כמו ישראל או ארצות הברית, והאיכות הספרותית שיוצאת לאור במדינות הזאת, הראיה לדבר הזה.
כלומר, כשאני בכל זאת מצליחה להגיע לספר טוב, איכותי, זה כי הצלחתי לעקוף או לעקוץ את השיטה?
כן, לגמרי. כי היה לך מזל.
ויש בכלל מצב של אותה חפיפה שאת מדברת עליה?
באופן אופטימלי, הוצאה לאור, צריכה שתהיה לרשימה מגוונת של ספרים, שבתוכם גם יש את הספרות הפופולרית שמוכרת היטב, והיא יכולה להיות שוב... אסור שיווצר הרושם שזה דבר לא טוב, ולא כל ספר צריך להיות הרגע שבו אתה, mm-hmm. אתה יודעת, כאילו מסתכל על תוך התהום או משהו כזה, זה סבבה, אז צריכים להיות הספרים האלה. ולצד זה צריכה להיות גם הבנה שהספרות נבנית מתוך האיכות שלה. היא לא תישאר אם לא תהיה באיכות. וצריכים לצאת גם ספרים שברור, אגב, כל ההוצאות עושות את זה, שלא יובן לא נכון. כל ההוצאות גם היום מוציאות ספרות ראויה, שכשאני קוראת אותה, אני יודעת, העורך הוציא את הספר הזה לאור ובצדק, והוא ידע שיהיה לו קהל קוראים מצומצם.
אבל קורה שגם יכול לצאת ספר איכותי ויהיה לו קהל קוראים ענק?
אני חושבת שסטונר הוא ספר כזה.
אבל הם יחידים מאוד, הם נדירים מאוד.
למרות שגם כן, את יודעת, אם אני מסתכלת אפילו על השנה האחרונה, אנשים נורמליים, הוא ספר נהדר ומענה מאוד. אפילו לא על השנה האחרונה, נגיד, מפגש עם חוליית הבריונים, שיצא בעם עובד. ספרות נפלאה ומהנה עד אין קץ. יש המון ספרים שיושבים על החיבור הזה. לא כולם רבי מחר גדולים, כן. אבל יש המון.
אז מגיע שבוע הספר ההוא ב-2013, ואת אומרת, מספיק, אני חסרת אונים, ואת עושה שינוי חריף ועוברת או חוזרת לעולם שנדמה שהוא ההפך הגמור, או אפילו זה שבמידה רבה אולי הרים את הגרזן על הספרות הישנה והטובה. ובצד מתוחכם, את פונה לתחום ההייטק כדי לעשות שינוי בכלים של השיטה, ואת מפצחת את הסוד?
אז אני חייבת להגיד ככה, כשיצאתי לדרך הזאת שנמשכה כשבע שנים, לא היה לי בדיוק ברור מה אני עושה. גם פה הלכתי אחרי הבטן, ידעתי שאני עוזבת משרה נהדרת בתחום שאהוב עליי יותר מכל, ואני עוברת לעולם שאני כמעט לא מכירה אותו בכלל, ושמרתק אותי שיש לי איזה פסינציה עצומה ורצון עצום להבין אותו מהמסד עד התפחות. ואני עבדתי בחברת סטארט-אפ במשך שנתיים, אחר כך יצאתי והקמתי חברה משל עצמי עם שני שותפים, שעובדת עם חברות הייטק ועוזרת להם להסביר את האלגוריתמים שלהם. והדבר הזה נתן לי חשיפה עצומה והבנה עצומה גם איך הטכנולוגיה הדיגיטלית עובדת, למה היא טובה ולמה לא. ואלה היו שנים שבמידה מסוימת הייתי גולה ממולדתי, אבל ספרות, אני חושבת, וזה אמר לי מישהו כשעזבתי, הוא אמר לי, את תחזרי. מי שעבד במולות לא באמת יכול לעזוב. ואני אמרתי, מה פתאום, על מה אתה מדבר? איזה שטויות. הנה, אני בהייטק. אני בהפי אואר, ואנחנו שותים בירה, וכיף לנו. אבל הדבר הזה לא נתן לי מנוח, ובאמת התחלתי להבין איך אני יכולה לקחת את הרציונל הטכנולוגי ולהשתמש בו כדי להרבות טוב בתחום של הספרות. לתקן באמצעים טכנולוגיים את הכשלים של שוק המולות האנלוגי.
כן, אז דיברת קודם על האלגוריתם שיכול לעשות שידוכים, אז את בעצם מקימה מין אתר שידוכים בין אנשים לספרים, ליטרטי שמו, ועוקפת את האלגוריתם או את הסחף המולי שאת נחלצת ממנו.
לגמרי.
באמצעות האלגוריתם.
באמצעות האלגוריתם.
איך?
נכון.
כיצד?
אז ליטרטי הוא סטארט-אפ שהקמתי לפני 9 חודשים, והמודל שלו בנוי מהמסד הדפחות בעצם כדי להחזיר אנשים לקרוא ספרים משמעותיים. ליטרטי הוא מנוי ספרים בהתאמה אישית. זה תמיד עוזר שאני אומרת שהוא כמו ספוטיפיי לספרים, אוקיי? אז אנשים שמצטרפים לליטרטי עוברים איזשהו תהליך של אונבורדינג, עונים על שאלות ו...
מה יש בשאלות?
ספרים שאנחנו מבקשים לדעת אם מי שממלא את השאלון הזה קרא או לא קרא ואהב או לא אהב. זה לא השאלות הז'אנריות הרגילות, האם אתה אוהב מתח, האם אתה אוהב עיון. זה שאלות שבסופו של דבר אמורות לאפשר לי להבין חוותים יותר עמוקים של חוויית הקריאה של האדם הפרטי. אבל בעקבות האינפורמציה הזאת שחלקה באמת היא מפורשת, זאת אומרת, אנשים גם כותבים, למשל, הנה 3 הספרים שאני הכי אוהב, אבל חלקה היא משתמעת באמת. בהתאם לפרופיל הזה שאנחנו בונים, אנחנו שולחים לכל קורא מדי חודש ספר הביתה. זה ספר פיזי, כריכה ונייר. והעיקר זה שזה ספר שנבחר בניגוד לחנות הספרים או לאלגוריתם שחייב להביא בחשבון את כלל הספרים שיוצאים אור בכל רגע נתון, ליטרטי בנוי בעצם על אוצרות, באלף. הוא מחזיר את התיווך האדיטוריאלי, הוא מחזיר את התפקיד של שומר הסף הספרותי למקומו.
אבל אם אנשים מדווחים לך מה הם אוהבים, ונניח שהם הורגלו לאהוב את אותם לעיתים פופולריים לא איכותיים, איך הם ידעו שיש ספרים אחרים שאולי הם כן יאהבו? כי ייתכן שהם אפילו לא מודעים לאפשרות שלהם לאהוב משהו שהם מעולם לא נתקלו בו, וספק אם הם היו בכלל יודעים על קיומו, ובעצם הם מובילים אותך גם להמליץ להם על אותו הסוג.
אז זה בדיוק היופי. באופן כללי, אלגוריתמים זה בדיוק מה שהם עושים. האלגוריתם של נטפליקס לצורך העניין, או האלגוריתם של פייסבוק לצורך העניין, המטרה שלו זה באמת לאפיין את מה את אוהבת, ולתת לך עוד ועוד 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 מזה. האלגוריתם של ליטרטי נבנה מתוך הבנה של איך עובדת אלגוריתמיקה סטנדרטית, וניסיון לעשות את הדבר האחר. יש לנו הרים של דאטה לגבי הרגלי קריאה של אנשים. עכשיו, כמובן שזה הדבר הכי פרטי בעולם, אנחנו לא משתפים את זה באף אחד, וזה לגמרי לגמרי חסוי, וגם לא משוייך באופן שמי. אבל הדבר המדהים שאנחנו רואים זה כמה המזימה במרכאות של חוקי השוק, כמה הצליחה. כי כשמבקשים מאנשים להגיד איזה ספרים הם קראו ואהבו, 90% מהספרים זה הספרים שהשוק דחף.
נכון.
זאת אומרת, זה רשימת המשאלות, והאי של סופיה, וכל בית צריך מרפסת,
בדיוק.
והרלן קובן, וג'וג'ו מויס.
נו, אז איך?
עכשיו, שוב, אני לא מזלזלת בדבר הזה. אני רק אומרת שגבולות הגזרה של הקורא הממוצע הם נורא צרים. וכל התפקיד שלי זה בעדינות ומתוך כבוד למסע הקריאה של כל אדם עד כה, להרחיב לו את השוליים. עכשיו, אני גם שואלת אחת השאלות בשאלון, זה עד כמה את רוצה שנצמד, כן, לטעמך הספרותי. צמוד, צמוד, שילוב של חדש וישן, להפתיע אותך לגמרי, אבל זה תמיד נעשה מתוך הבנה של איפה האדם עכשיו, כי אם באמת זה בחור בן 20 שקרה הרבה מאוד נגיד מותחנים, והוא אינטו, הוא סיפורי מלחמה וזה, את לא יכולה להפיל לו עכשיו על הראש את,
אז בעצם
את
נשת...
עידן התמימו. את... לא, אבל פה בגלל זה, זה מנוי חודשי. והמטרה פה זה שיהיה מסע. וכשלי יש חצי שנה עם בן אדם, אני עושה איתם כברת דרך.
ואז את שולחת להם ספרים שאת מנסה עליהם? כלומר שאת יכולה לבחור באמת ספרים נישתיים כדי...
לחלוטין. החיבור בין אדם לספר הוא בסופו של דבר חיבור מאוד מאוד פרטי, מאוד מאוד סובייקטיבי ובלתי מפוענח. וזה עיקר הקסם שלו. אני לא יכולה לדעת מראש.
אז את
אני
לא?
אני רק יכולה להגדיל מאוד 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 את הסיכויים שחיבור כזה ייווצר, ראשית כל על ידי זה שאני שולחת לאדם ספרים שאני והצוות שלי מכירים בהם כספרים מצוינים.
אבל אז זה גם נשמח שוב על הטעם המאוד מאוד פרטי שלה.
אבל ליטרטי הוא שלי. זה היופי.
כן, אבל מה את כבר יודעת על האנשים האלה? כלומר, שוב, אם הם מדווחים על סמך מה שהם התרגלו כל השנים, איזה סיכוי יש לפרוץ את הדבר הזה?
אני לא יכולה להסביר לך כמה הסיכוי הוא גדול, וכמה האושר של האנשים שנתקלים בספרים האלה, שהם לא יכולים למצוא אותם בחנות. הם לא יכולים למצוא אותם בחנות
כי... איזה תגובות, למשל, את מקבלת? על דברים שלא היו צפויים.
יש את החוויה הכללית של לא הייתי מגיע לספר הזה בחיים בלעדיכם, אוקיי?
כן, אבל איך את בוחרת? את הרי קראת אלפי ספרים.
נכון.
אני אולי חוזרת לסלקציה שנדרשה ממך מול מאות אלפי כתבי יד, לשים את היד על האחד. איך אפשר בקריאה של ספר אחרי ספר אחרי ספר באופן ייעודי, פרקטי, לזכור, לסווג, להתאים לכל אחד.
אז תראי, אני במשך כל החיים שלי, כשיש לי רגעים של אינטרוספקציה או של חשיבה וכולי, אני עומדת מול הספרייה. זאת אומרת, יש לי ספריות ענקיות בבית, שזה הספריות שלי, והדרך שבה למדתי לחשוב על הספרים ועל האופן שבו אני רואה אותם, זה כאילו הדימוי הכי קיצ'י ודוחה, אבל זה קצת כמו אמפולות כאלה של פרחי בח, שיש מין בקבוקונים צבעוניים כאלה. אז כשאני מסתכלת על אלפי הספרים שקראתי, הדבר שאני זוכרת מהם, הדבר שאני מקבלת מהם, זה את התמצית שלהם. זה יכול להיות ספר שאני לא אזכור את העלילה שלו, אני לא יודע את השמות של הגיבורים שלו, אבל אני יודעת מה הוא מחזיק. הוא נגיד מחזיק חוויה של גאולה, או הוא נגיד מחזיק כתיבה ארס פואטית. או הוא נגיד מחזיק איזה גיבור מורכב באופן בלתי ניתן לפענוח. או הוא מחזיק כיף. או הוא מחזיק happy.
זאת אומרת, את זוכרת אותם כתמציות.
אני זוכרת אותם כרגשות. אני זוכרת כן. את הספרים שלי כרגשות. וזה מה שאני נותנת.
אז יש, האתר באוויר פחות משנה, יש כבר תובנות, יש תגובות, יש מסקנות, משהו שמשנה את האופן שאת בוחרת ספרים היום? לעומת מה שהיית בוחרת כמולית?
ברור. מה זאת אומרת? עכשיו זה רק הספרים שאני חושבת שהם the best. זה השיקול היחידי. אני הצפתי את עצמי בחזרה כשומרת הסף.
כן, אבל אפשר לומר שעשית טרנספורמציה לתפקיד שלך כעורכת ראשית בהוצאה שבוחרת את הספרים שאנחנו נקרא או לא נקרא, שכבר לא כפופה למנגנון השיווקי הפופוליסטי, בעצם זה לזקק את מה שתפסת בזמנו כחלום של תיווך אומנותי, חלום שיחזב בשלב מסוים, ולעקוף את החלק החוץ ספרותי שקרסם וקלקל והשחית את הספרות הטהורה, ולמצות באופן המרבי את היצירה הספרותית הטובה עצמה.
הטובה, הנדיבה, המתגמלת, המשמעותית.
את עקצת את השיטה.
אני עקצתי את השיטה. אני עשיתי את מה שהטכנולוגיה הרבה פעמים רוצה לעשות בשווקים כשהיא מגיעה אליהם, ובתחום ההייטק זה נקרא disruption. זה לבוא לשוק מסורתי, שנוסע במסילה שלו כבר הרבה מאוד שנים ורגיל לעשות דברים בדרכים מסוימות, ולקחת את הטכנולוגיה כדי לעשות אותו יותר טוב.
אולי לייצר איזה חיסון או זן חדש של קוראים?
אני חושב, א', כן. שאלתי אם יש תובנות וכולי, אז יש תובנות ומסקנות והערות עד אינסוף. אני חייבת להגיד שאחת המשמחות והמרגשות ביותר, זה מספר האנשים הצעירים שצמאים לקריאה משמעותית, קוראים שהם בני גיל 20-30, והם באים עם טעם מגובש ועם איזו אמירה ספרותית משמעותית, והם מתארים מה הם מחפשים. זה אחד הדברים הכי מרגשים, וזה דבר שגם אני מתייחסת אליו כאל זכות עצומה להיות זאת שמנגישה להם.
כן.
כי הם בני 20, הם לא קראו את במערב אין כל חדש, והם לא קראו את עידן התמימות, והם לא קראו את שבעה סוגי עמימות. זו ספרות שהיא לא, היא לא נגיע, הם לא יכולים להגיע אליה. זאת
והם
הספרות.
יגיעו?
זה מה שהם קוראים.
זה מה קורא... שאת נותנת
את,
להם.
את יודעת, שוב, איש-איש, אני חונכת איש-איש כן. לפי דרכו, באמת.
ונוצרים קשרים אישיים?
נוצרים קשרים אישיים נורא. בגבולות הגזרה.
כן, לא, אבל אנשים... זה לא משהו כמו שישבת בשולחן שלך במשרד בידיעות אחרונות, ולא ידעת בעצם, לא הכרת בעצם לא, את הקורא שלך.
לא, פה, יש פה לך אני דרך... סוגרת את המעגל.
כן, תגידי, יש לך זמן לקרוא סתם להנעתך? את יודעת, אני רק עכשיו אחרי גמילה ארוכה מספרים, לאחר שנים של... הגשת תוכניות ספרות ורוויה מקריאה יהודית, אז רק עכשיו אני מוצאת את אותה סבלנות, התמסרות, זמן נפשי, לקרוא קלאסיקות אבות קרס, הר הקסמים, והאחים קרמזו, ובית גודנברוג, וממש תענוג.
איזה תענוג.
וגם ספרונים קטנטנים שהגעתי אליהם לגמרי במקרה, והם פנינים מקרות ערך, וזה אושר גדול. אז את מוצאת מקום לאותו מפגש אינטימי שלך עם ספר?
זה משהו שאני חיה ממנו. קריאה היא עדיין המקום שבו אני נמצאת במיטבי המוחלט. זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות. זה צורך, את יודעת, אני לא אגיד שזה צורך קיומי, כי כנראה שלא באמת, אבל בחוויה שלי זה צורך קיומי. זאת אומרת שאני, without a book, אני חווה איזה אי שקט, איזה התפוררות של המרכז. אז בוודאי שאני קוראת, אני קוראת עכשיו הרבה מאוד דווקא ספרים חדשים, חדשים שרואים אור בעברית, אז קראתי לאחרונה את נעדרים קרים, ונהניתי ממנו הנאה צרופה. קראתי את קנאת סופרות של מאיה ארד.
ויש רגעים שאת ככה בינך לבינך חושבת ככה, איזה כיף זה למשוך בחוטים האלה מאחורי הקלעים, ולהיות חלק מקיומו של ספר בעולם?
זה ממלא אותי אושר. ואני מרגישה זכות גדולה באפשרות לחלוק את הספרים האלה, את הספרות הזאת, את הכוח המחיה שלה, את הכוח שלה בהבניית העולם והמשמעות עם אנשים אחרים. אני רואה בזה זכות גדולה מאוד מאוד.
ואת חושבת שבאמצעי החדש שפיתחת תוכלי באמת לתווך ספרים טובים ולסדוק את האוטומציה?
אני עושה את זה כבר עכשיו.
כן.
אני כל פעם שולחת ספר, ואני לא מכולם, את יודעת, יש את האנשים שנרשמים לליטרטי, ואני שולחת להם ספרים, לפעמים, את יודעת, שוב, זה הכל, זה 9 חודשים, אז אני שולחת ספר כל חודש, אני לא שומעת מהם, הם לא שומעים ממני, הכל בסדר, הכל סבבה, אני מניחה שהכל בסדר. אבל יש אנשים, את יודעת, באיזשהו מקום אני מרגישה גם קצת כמו סוחרת סמים, כי הספרים נשלחים, הם אמורים להגיע לאנשים בתחילת החודש. עכשיו, יש אנשים שמה-29 הם מתחילים לכתוב לי, שלחתם את הספר, מתי הספר יגיע, מתי השליח יגיע.
איזה כיף.
וזה, אני לא יכולה להסביר לך איזה כיף זה, כאילו, yes, I'm your drug dealer, כאילו, הסמים בדרך והם ממש טובים הפעם.
נטע גורביץ', אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על עולם המולות בתחום הספרים, על חידושים אלגוריתמיים ופני הספרות לאן. תודה למייסדת ולמנהלת אתר ליטרטי, אוצרות ספרים דיגיטלית באופן אישי, העורכת הראשית לשעבר של ידיעות ספרים, נטע גורביץ'. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על הביצוע הטכני. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב6 ובשידור החוזר בשבת ב2 בצהריים. וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.